המעבדה לילדות ולילדים עם רונה גרשון תלמי.
James keeps his dribble somehow. Irving back to James. Oh, he throws it down.
שלום לכם. שמעתם את הסל הזה או את הזעקות שמחה שאחריו? אז זה סל של לברון ג'יימס והגובה שלו הוא 2.06 מטר. הוא די גבוה, שחקן כדורסל. אז אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ובשבוע שעבר התקשרה אליי ילדה נחמדה ושאלה אותי למה חלקנו גבוהים מאוד וחלקנו נמוכים מאוד, או למעשה למה לברון ג'יימס הגיע לגובה של 2.06. אז קראתי לכאן לאולפן המומחה דוקטור דני זאבי, שהוא חוקר גנטיקה וראש החוג לביוטכנולוגיה במכללה האקדמית הדסה בירושלים, וביקשתי שיספר לנו. אבל לפני כן שאלתי אתכם, הילדים והילדות, מה אתם חושבים? למה חלקנו גבוהים וחלקנו נמוכים? הנה מה שאמרתם.
קוראים לי אביגיל. אם נגיד ההורים שלי והמשפחה שלי היו הרבה אנשים מאוד מאוד גבוהים, וזה הגן החזק שלהם, אז רוב הסיכויים זה אני אהיה יותר גבוהה מנמוכה, או לפחות טיפה מעל הממוצע. אבל גם חשוב לאכול בריא ולעשות ספורט.
אני רון, אני בן 11 עוד מעט. האבא נולד והאמא נולדת, אז הם מעבירים כשהם מולידים אותי משהו קטן שעובר אליי.
אוריאן, שפיגל. אני חושב שזה בגלל ה-DNA של ההורים או משהו.
הרזתי שפיגל. כשההורים בעצם מולידים ילדים, אז ה-DNA שלהם עובר לחלק מהילדים. אוקיי, אני יותר דומה לאבא, אני יותר דומה לאמא.
שלום, דוקטור דני זאבי, חוקר גנטיקה, אני שמחה שאתה כאן.
שלום, שלום, שמח להיות כאן.
גם אנחנו. ומה גיליתם שם במעבדה? מה משפיע על הגובה שלנו, אם נהיה מאוד מאוד גבוהים, או חלקנו מאוד מאוד נמוכים? מה גורם לזה?
הסיבה העיקרית להבדלי גובה בין אנשים, היא הגנטיקה שלהם. באמת ה-DNA שלהם, או התכונות שהם קיבלו בהורשה מההורים שלהם. כששני הורים רוצים לעשות תינוק, אז הם לוקחים קצת חומר מהאבא וקצת חומר מהאימא, תא אחד מהאבא ותא אחד מהאימא, הם מחברים אותם, והערבוב הזה יוצר לנו תא חדש, שיש בו הרבה מהחומר הזה שהגיע חצי מהאבא וחצי מאימא, ושמה כתובות הוראות לייצור שלנו. למשל, אחד מהחומרים שכתובים בספר המתכונים הזה, זה הורמון גדילה. זה איזשהו חומר שמגיע לכל שאר התאים בגוף שלנו, ואומר להם עכשיו תגדלו, תתחלקו, ואז אנחנו ככה מתארחים לנו. החומר הזה קובע כבר מראש, כשהיינו כבר תא אחד. תא אחד היינו בסך הכל, כבר היה כתוב שם, פחות או יותר מה יהיה הגובה שלך, וחלק מהגובה שלך נקבע גם לפי האוכל שאתה אוכל, וכמה אתה ישן, וכמה ספורט אתה עושה, אבל רוב ההבדלים, אנחנו יכולים להעריך, שבין 80-90% מההבדלים בגובה בין אנשים, נקבעים רק לפי החומר הגנטי, שהיה לנו כבר כשהיינו תא אחד. מתי אנחנו כן רואים של אוכל, למשל, יש כן השפעה יותר גדולה? כשיש איזשהו מחסור קיצוני באוכל. למשל, אנשים שסובלים מאנורקסיה, אבל כל עוד אתה אוכל את האוכל הרגיל, הסטנדרטי, ואתה ישן בסדר, ולא, ומתעמל בסדר, אז סך הכל, הגובה שלך ייקבע ברובו,
בתוכנית,
כן, בתוכנית הזאת כבר כשהיית אתה אחד.
אנחנו רואים הרבה זוגות של הורים, שאחד מהם מאוד מאוד גבוה, והשני או השנייה נמוכים. אז מה, זה יהיה ממוצע?
כן, יש דרך מאוד קלה לחשב מה צפוי להיות הגובה שלך. אז ילדים שמתעניינים בזה, קחו נייר ויפורון עכשיו ותכתבו לכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת את למדוד את אבא ואת אמא, ותמדדו אותם, אל תשאלו אותם מה הגובה שלהם, כי חלק מה שראינו במחקר, זה כששואלים אנשים מה הגובה שלהם, ואחרי זה מודדים אותם, רואים שהם תמיד טועים, והם תמיד טועים לכיוון למעלה קצת במה שהם אומרים. אז תמדדו את אבא ואמא, תעשו ממוצע. אם אתם בנים, תוסיפו 6.5 סנטימטר לממוצע. אם אתם בנות, תורידו 6.5 סנטימטר מהממוצע, וזה הגובה שאתם פחות או יותר תגיעו אליו. יש עוד דרך. אתם יכולים לבדוק באיזה אחוזון גדילה אתם, להיכנס לאינטרנט ולהוריד גרף כזה של עקומת גדילה, זה מה שהרבה פעמים עושים בטיפת חלב בעצם, כשמודדים ילדים וגם רופאים שמודדים את הגדילה, והם מסתכלים איפה אתם נופלים על עקומת הגדילה עכשיו. ואז אתם יכולים לראות שאתם, נגיד, 30% מהילדים בגיל שלכם יותר נמוכים מכם, ו-70% מהילדים יותר גבוהים מכם, אז סביר שגם בגיל 18, כשתסיימו לגדול פחות או יותר, עדיין 30% מהאנשים יהיו נמוכים מכם, ו-70% יותר גבוהים מכם, ויש את הגובה שמגיעים אליו, האחוזון הזה. אז אתם יכולים ככה מהגובה שלכם היום לדעת פחות או יותר באיזה גובה תסיימו. כמובן שיש אנשים שעוברים בין האחוזונים, וזה לא הכי מדויק בעולם.
אבל בדרך אבל כלל.
בדרך כלל, בדרך ואם תסתכלו ככה על השילוב של שתי השיטות האלה, פחות או יותר תוכלו לחזות לאיזה גובה תגיעו.
אז יש דרך לחשב לאיזה גובה נגיע. עכשיו, אני יודעת שיש ילדים שכשהם נמוכים או הם לא גדלו מספיק, אפשר לעזור להם לגדול. איך עושים את זה?
נכון, אז את זוכרת את החומר הזה שאמרתי שהוא מיוצר לפי ההוראות, ההורמון גדילה, אז הכמות שלו, כמה יוצר ממנו, גם כתוב בהוראות האלה, ולמי שבהוראות האלה פשוט כתוב שהוא ייצר מעט מזה, ולכן הוא יהיה נמוך יחסית, אז אנחנו יודעים היום לייצר את ההורמון גדילה בחוץ, מחוץ לגוף בכלל. אגב, זה נורא מעניין, מייצרים את זה בחיידקים. עושים הנדסה גנטית, מכניסים את החומר הגנטי הזה לתוך חיידקים, ואומרים להם, תייצרו עכשיו את ההורמון גדילה הזה, ואז מפיקים את כל החלבון הזה, את כל ההורמון גדילה הזה, ואפשר לשים אותו במזרק ולהזריק אותו לאנשים.
וזה עובד?
כן, זה עובד מצוין. ילדים שמקבלים הורמון גדילה, גדלים בערך סדר גודל של 10 סנטימטר יותר, ממה שהם היו אמורים לגדול, אם הם לא היו מקבלים את הורמון גדילה מבחוץ.
שזה לא מעט.
ממש לא מעט.
טוב, אז לפני שניפרד ממך, דוקטור דני זאבי, חוקר גנטיקה, אני רוצה לשאול אותך על שני דברים מעניינים שקראתי, שגיליתם במעבדה, גם במעבדה שלך ובמעבדות אחרות. אחד מהם זה שאנחנו מתכווצים במהלך היום. סיפרת לנו שכשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו הכי גבוהים, זה הרגע שבו אנחנו הכי גבוהים. איך זה יכול להיות?
אנחנו עומדים והולכים, וכוח המשיכה ככה דוחס אותנו קצת, ודוחס לנו את עמוד השדרה, וקצת מים ככה יוצאים, ובסופו של דבר, אנחנו מתכווצים קצת בערך 0.5 סנטימטר כזה, אולי אפילו עד סנטימטר. אם אתם רוצים, שרשימו לכם בתעודה של ה, לא יודע, שעוקבים אחרי הגדילה, שאתם הכי גבוהים, אז תמדדו איך שאתם קמים בבוקר. וגם, יש עוד עניין שאנחנו, החל מגיל 30, באמת מתכווצים. ממש, לא רק, כאילו רק מהבוקר לערב. נשים מתכווצות קצת יותר מהר מאשר גברים. זה קורה בגלל כל מיני דברים, כמו למשל סידן שיוצא ככה מהעצמות ומעמוד השדרה, וסחוסים שנשחקים, וכל מיני דברים תהליכים שקורים שם. בעשור הראשון, בערך בין גיל 30 ל-40, אנחנו מתכווצים בערך בחצי סנטימטר, ואז זה מתחיל להיות יותר ויותר מהר. וזאת הסיבה שהרבה פעמים רואים אנשים מאוד מבוגרים, שהם יותר נמוכים מאנשים יותר צעירים, בין גיל 70 ל-80 למשל, גברים מתכווצים בערך 2 סנטימטר בעשור הזה, ונשים בערך 3 סנטימטר בממוצע בעשור הזה, זה כבר די הרבה.
אז כולנו בסוף נעשים נמוכים יותר, לא יעזור לנו.
קצת יותר נמוכים ממה שהיינו בשיא הגדילה שלנו. כן.
זה כואב לגדול או להתכווץ?
יש כאבי גדילה כאלה שקורים הרבה פעמים אצל נערים ונערות בגיל ההתבגרות, כשיש קפיצת גדילה, וגדלים בבת אחת, שילד חוזר מהחופש הגדול פתאום 10 סנטימטר יותר גבוה ממה שהוא היה בתחילת החופש הגדול, אז הרבה פעמים זה מלווה באמת בכאבים, כי הגוף לא רגיל ככה בבת אחת להתארך והכל ימתח וזה. אז כן, זה קצת כואב לפעמים.
קצת כואב, אבל זה עובר. טוב, ושאלה האחרונה שאני חייבת לשאול אותך, זה נכון שבמאה השנים האחרונות האוכלוסייה בכדור הארץ יותר גבוהה?
נכון, אז זאת שאלה שהיא די מסתורית, לא ממש יודעים להגיד למה זה קרה. חלק אנחנו מבינים שזה באמת שיפור של התזונה מאוד משמעותי, אז באמת היו הרבה, היה מחסור בתזונה. מה שתיארתי בהתחלה, זה לא רק אנורקסיה, זה יכול להיות תקופה של רעב, ותקופה שיש פחות מזון, ומזון פחות מזין גם לפעמים. אז
היום יותר קל לנו להשיג מזון
הרבה
טוב.
הרבה יותר קל להשיג לנו, הולכים לסופר ויש כל דבר שרוצים בערך, אבל כן, רואים במאה השנה האחרונות שהאוכלוסייה גדלה, והאוכלוסייה של הולנד למשל, שזה האנשים הכי גבוהים בכדור הארץ, עלתה ביותר מ-10 סנטימטר במאה השנה האחרונות בממוצע. נגיד אם תבקרו בבתים שבנו אותם לפני 300 שנה, אפילו כל מיני ארמונות כאלה שיש, או ספינות שבנו לפני 300 או 400 שנה, ואתם תיכנסו הרבה פעמים, אתם תרגישו שאתם צריכים להתכופף, שאתם עוברים בין החדרים, והסיבה זה שהממוצע של הגובה היה יותר נמוך, ואז
בנו יותר נמוך. טוב, אז בוא נהיה הולנדים, בוא נאכל טוב, נשען טוב, וככה נגדל יותר, אבל אמרת, רוב מה שאחראי על הגדילה שלנו, זה באמת הגנטיקה, זה המטען, הנתונים שההורים שלנו, אבא ואמא, מגיעים איתם, וזה בסופו של דבר מה שיקבע את הגובה שלנו.
נכון מאוד.
נהדר? אז יש אנשים נמוכים נהדרים וגבוהים נהדרים.
כולם נהדרים.
בדיוק, זה בסך הכל גובה. אז תודה רבה לך. דוקטור דני זאבי, חוקר גנטיקה מהמכללה האקדמית הדסה בירושלים. איזה כיף שבאת. תודה רבה.
תודה רבה.